חסידים מסבירים את המושג שלושת ימי ההגבלה, כך נקראים הימים האלה של מעמד הר סיני שלפני היום הגדול, שזה רמקול בדברים שלי, לא? בסדר. וב בסיוון, נקראים ימי ההגבלה בגלל הגבל את ההר וקידשתו. אבל הם לא נקראים רק ימי ההגבלה בגלל משהו היסטורי, כמו שאנחנו לומדים בכל דבר. הם הימים שאולי התפקיד שלנו הוא להגביל את עצמנו מכל אותם דברים שבהם צריך לצמצם כדי להרחיב אל התורה, כדי להרבות אל התורה. הימים שבהם צריך לעבור את ההגבלה. וזהו, אנחנו ממש ככה ביום האחרון, מעט בספירה האחרונה. המשנה שאנחנו נמצאים בתוכה, זה היופי שמסכת אבות, תמיד צריך ככה לפני חג לעסוק במשהו לכבוד החג. מסכת אבות כל פעם זה בדיוק לכבוד מה שצריך. זה לא צריך תוכנן, לא צריך שום דבר, הכל מסודר לך, יש סילבוס מסודר. סידרו את הסילבוס. אז משנתו האחרונה, שכוח, יעבדו חרמים. משנתו האחרונה של הלל הזקן, משנה זין בפרק ב', נכון? שם הגענו, הוא היה אומר, היא באה אחרי שלוש המשניות הקודמות, אל תפרוש מן הציבור. זוכרים, הערכנו בכל אחת מהמשניות ככה כפי שידנו מגעת. אחרי זה אין בור ירחת ולא כל המרבה בסחורה מחכים. והמשנה האחרונה שלמדנו בשבוע שעבר זה על הגולגולת שצפה על פני המים, וגלגלנו לעניין של הרואה את הנולד והגולגולת שצפה על פני המים, נכון? על הציפה ועל הצליחה. המשנה האחרונה של הלל, נקרא אותה קודם כל, על פניה נראית מאוד פשוטה, וזה לכאורה הקושי שבה. בוא נקרא אותה. הוא היה אומר, מרבה בשר, מרבה רימה. מרבה נכסים, מרבה דאגה. מרבה נשים, מרבה כשפים. מרבה שפחות, מרבה זימה. מרבה עבדים, מרבה גזל. ולעומת זאת, מרבה תורה, מרבה חיים. מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. מרבה עיצה, מרבה תבונה. מרבה צדקה, מרבה שלום. קנה שם טוב, קנה לעצמו. קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי העולם הבא. עוד לפני שניכנס, המשנה הזאת ממוקמת במקום מאוד מאוד מדויק. מצד אחד היא סוף דברי הלל, והיא באה אחרי המשנה של אפור ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים. והמשנה הזאת פותחת במרבה בשר, מרבה רימה, במוות. הגולגולת הזאת שצפה על פני המים לא צלחה את חייה, לא המשיכה. אין לגולגולת הזאת המשך. היא גם מתארת איזה מין מצב כזה של עולם, שזה המעגל הנורא שלו. על דעטפת התפוך, וסוף לא מטיפך, כמו שאמרנו בלשון יחיד, אלא בסוף מטייפייך, מתפיסה הזאת, בסוף מטייפייך יטופון. ולעומת הגולגולת שמביאה למרבה בשר, מרבה רימה, לחצי הראשון של המשנה, בא החצי השני, מה אני רוצה להציע שכן תרבה בו. מרבה תורה, מרבה חיים. מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. מרבה עיצה, מרבה תבונה, מרבה צדקה, מרבה שלום. קנה שם טוב, קנה לעצמו, קנה לו דברי תורה, מה שהופך את זה לנושא של המשנה, כי חוזרים אל העניין של התורה. קנה לו חיי העולם הבא, וזאת הקדמה לאיזו משנה? למשנה שבה יתחיל החלק הבא של מסכת אבות, שאנחנו מחכים לה ונגיע אליה היום רק ככה לביקור, מחשבו הבא בעזרת השם בנחת. רבן יוחנן בן זכאי, שמקים את יבנה, שקיבל מי הלל ומי שמאי, הוא היה אומר, אם למד את התורה הרבה, אתם רואים איך זה ממשיך את המשנה? מרבה תורה, לא רק תורה, מרבה תורה, מרבה חיים. אם למד את התורה הרבה, זאת אומרת, ענית לקריטריון של מורי ורבי הלל, וננסה להבין בהמשך מה זה קיבל מהלל ומשמי. אתם זוכרים מה אמר שמי בפרק א'? עשה תורתך קבע. קיבל מהלל ומשמי. עוד נדבר על רבן יוחנן בן זכאי. זה רבן יוחנן בן זכאי שעליו מספרים חז"ל שלא הניח לא תורה ולא מקרא ולא משנה ולא משלי שואלים ולא אבא יודע אביי ולא אבא יודע רבה ואת כל העולם והמרכבה והבראשית ונסתר ונגלה וממשיך את התורה לעולם. אז רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמי. אני רק זורק באוויר, לא ניכנס לזה הפעם בעזרת השם, מבטיח. ניכנס לזה בפעם הבאה. לדעתי מהילל הוא קיבל את קביעות התורה, סליחה, משמי, את תעשה תורתך קבע, ומהילל את הריבוי, את הברכה להרבות. זה שני דברים, יש אהבת עולם ויש אהבה רבה. רבה זה גם הרבה, ואתם יודעים מה זה עוד רבה? הולכת ומתרבה. רבה מתאר דינמיקה, קביעות מתאר יציבות. שמאי והלל. הלל פירושו בעברית להלל. שמאי פירושו בעברית לשום. שמאי מקבל את הגר עם אמת הבניין בידו. הלל כל עניינו זה הפעולה הזאת. עוד נדבר על זה בעזרת השם. ורבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמי, הוא יודע להעביר את הקביעות מירושלים ליבנה כשצריך. ולתת קביעות גם במקום שהוא כולו נע, שהוא כולו זע. עוד ניכנס. אז המשנה הזאת, בסדר? רבן יוחנן בן זכאי, מילים קצרות מאוד שלו. מי שהעביר את הדורות, חוליית הדורות, מילים קצרות מאוד במסכת אבות. אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך. אל תחשוב שמה שרצה שמי זה שתישאר עם זה לבד. כי אני ממשיך את הלל ואת שמי. כי לכך נוצרת. והוא יסביר איך בעצם כל היצירה וכל הבריאה היא לימוד התורה. תן לי יבנה וחכמיה. עוד נגיע לזה בעזרת השם. והמשנה שלו לא תהיה רק האמירה הזאת, אלא היא תהיה יבנה וחכמיה. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. הוא ישלח אותם וילמד אותנו כך שלושה דברים, שלושה דברים של כל אחד. לכל זה נגיע. נחזור להלל שלנו למשנה האחרונה. אז המשנה הזאת סוגרת את מה שאמרנו מקודם. לא כל המרבה בסחורה מחכים. אפורה הגולגולת שצפה על פני המים וכל הזמן רצתה לצוף 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 אבל לא יצא מזה כלום. ובמה כן להרבות? מרבה תורה, מרבה חיים, מרבה צדקה, מרבה שלום, קנה דברי תורה, קנה לעולם הבא וכו'. בסדר? והיא סוגרת את החלק ההוא ופותחת לרבן יוחנן בן זכאי את הפתח שלו. עכשיו ניכנס למשנה הזו כמו שהיא עצמה. לפעמים, רק לפעמים, אני בדרך כלל יש לי טראומות מזה ככה, במחילה מהמורות, לפעמים אני נורא רוצה לוח. בעיקר לקשקש, אני יודע שכשיש לי כבר את הלוח, אני בסוף עשיתי סתם עם הגיר. אבל אם היה לי לוח, היינו עושים טבלה במשנה. והיינו משווים את החצי הראשון לחצי השני. עכשיו לא צריך לוח, שנעשה את זה לבד. היינו משווים את החצי הראשון לחצי השני. היום יש לוח מחיק. אז לכן בלוח הלב אפשר לעשות לא מחיק. כי אם זה מחיק, חבל על הזמן עכשיו. ההשוואה של המשנה תיקח אותנו למקומות מרתקים. כי הרי השאלה הבסיסית, המשנה, אני אומר את זה כמובן במרכאות ובחיוך, זה נראה כמו רשימת מקולת. אפשר היה להוסיף המון דברים. מרבה תורה, מרבה חיים, מרבה משנה, מרבה... יש המון דברים, מרבה... אתם שמעתם פעם יהודי מתחיל לברך ולא גומר? מרבה זה... בסדר. ובמרבה בשר, מרבה רימה, כשהתורה נתנה בתוכחה כללות, היא נתנה 100 חסר 2. אפשר להאריך את המשנה עוד. יש כאן עיקרון, מה כתוב פה? אם באמת נקרא את המשנה לפנינו ותנסו רגע לראות אותה כמו לוח, נראה שהמשנה עוסקת בעצם בעשרה דברים. שימו את קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי העולם הבא בסוף, כי אתם תראו שזה סיכום של הכל. והיא עוסקת בחמישה דברים מלמטה, שהריבוי בהם הוא רע. האדם רוצה להרבות בהם, אבל הריבוי בהם הוא רע. ובחמישה דברים מלמעלה. עיון במשנה יגלה לנו איך בעצם זה מדויק לחלוטין, זה אחד מול השני. זו משנה אדריכלית, או תראו, היא פלאי פלאות. בכל משנה באבות אנחנו רואים עולמות, זו משנה מדהימה.
איך...
לא שמעתי, סליחה? ברור לחלוטין, כך אומר המהר"ל מפראגמיר. עוד נדבר על זה. גם שם יש חמישה דברים ששייכים ללמעלה. אמרתי לכם שאנחנו ערב חג השבועות, וחמישה דברים ששייכים ללמטה. חמישה דברים שהם רוחניים, וחמישה דברים ללמטה. אני אגיד יותר, אבל רק ההערה פשוט מביאה אותי לשם. חז"ל אומרים שיש 10 איברים באדם, שהם כלי הפעולה שלו. שתי עיניים, שתי אוזניים, פה, שתי ידיים, שתי רגליים וראש הגבייה, העולם האישותי, המיני. זה 5 דברים מלמטה ו5 מלמעלה. זה 5 דברים שעניינם זה הראייה. ראייה זה לא חוש שאתה יכול למשש אותו, אתה רואה מרחוק. שמיעה זה לא חוש למשש. והדיבור, שזה כל עולם השכל. זה לא משהו שהוא רוחני, הוא מאוד מאוד רוחני, הוא לא שייך לפעילות כאן. אז 5 דברים האלה, ו5 דברים שהם פיזיים לחלוטין. ידיים, זה חוש המישוש, רגליים, ראש הגבייה. והחמישה דברים האלה והחמישה דברים האלה הם בעצם אדם, כי אדם מורכב משמיים וארץ. אדם הוא תרכובת, אדם הוא אדמה, ולכן הוא נקרא אדם, כי הוא אפר מן האדמה. ואדם הוא אדמה לעליון. ההידמות לעליון באה בידיעה, בראייה. הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע, הראייה והשמיעה והדברי תורה. פה לא מדובר על תורה אלא על דברי, על הדיבור ממש, הדברי תורה. עוד נגיע לזה, זה דבר מדהים, אבל נלך איתו לאט לאט מלמטה. וזה 10 הדיברות, כי במה, איך מחולקים הלוחות? הלוח הראשון עוסק בבן אדם למקום. אנוכי השם אלוקיך, זכור. לא יהיה לך, לא תישא את שם השם אלוקיך לשם. גם כבד את אביך ואת אמך, זה החיבור לשורש. לכן הוקש כבוד אביו לכבוד המקום. חמשת הדברים הבאים עוסקים בידיים, ברגליים, במישוש. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תחמוד, לא תתאווה. זה פלא פלאות. זו החלוקה. התחתוניים והעליונים, האדם התחתון והאדם העליון, האדם שהוא שניהם ביחד. והדבר הזה המשנה מדברת. אלה עשרת הדיברות שאנחנו רוצים לקחת את עצמנו ואת ילדינו ואת כולנו לשמוע אותם. זה המכלול. בעשרת הדיברות יש צמצום של התורה כולה. מהר"ן מפראג אומר, יש ביטוי ידוע שמעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה. ולא ירד אדם למעלה מעשרה. זה העשרה. העשרה זה הכוח שיהיו חמישה מול חמישה והאדם ישמור על האיזון. ולכן המשנה עוסקת באיזון, מרבה. כמה? כמה בשר? היא לא אומרת לא בשר. היא אומרת מרבה בשר, מרבה רימה. טוב שהלכנו מהסוף, נחזור להתחלה ונגיע לשם שוב. בואו נתחיל את הדברים מתחילתם. במילים אחרות מתאר את זה אחד מגדולי מפרשי המשנה, בעל התפארת ישראל, בחמישה שלבים. אני רוצה לדבר על החצי הראשון. המשנה בהפוך מעשרת הדיברות הולכת מלמטה. על חמישה שלבים שהאדם עובר בחייו של תאוות. תאוות עכשיו לא רק במובן השלילי, תאוות, שאיפות, רצונות, תאב לי. כשהוא תינוק, זה פרוידים מפורשים. כשהוא תינוק, מה מעניין אותו? כשהוא תינוק, תינוק נולד, מה מעניין אותו? אכילה ושתייה. זהו. זה כל מה שמעניין אותו. לא למד את זה באוניברסיטה, לא יודע מה המרכיבים הכימיים של החלב, אבל הוא יודע מיד לקחת את מה שטוב. בעיקר הוא יודע לא לקחת מה שלא טוב. תנסה לתת לו. הוא יעשה לך כזה, כמו שהלוואי שאתה היית יודע לעשות אחוז מזה, כשתחשוב שאתה רוצה את זה. הוא מומחה לאכילה ושתייה. בעצם השלב האחרון שהאדם יודע מה לאכול זה בשלב הזה. הוא גאון במה לאכול, כי עוד לא בלבלנו לו במוח. הוא יודע הכל. כשמשתחרר משלב האכילה והשתייה כדבר הדומיננטי ביותר, הוא מגיע לשאיפה לצבור ממון. עכשיו, כשאנחנו אומרים ממון, ישר אנחנו חושבים בורסה. הוא מומחה לממון, לכן הוא הולך רק על השקעות טובות. הוא לא משקיע בדברים שנופלים. הוא לוקח את המוצץ, הוא גונב את הדברים, הוא מחזיק דברים, הוא צובר נכסים. נכון? הוא מנחס לעצמו דברים. אתם מכירים את השלב שבו כשאתה רוצה לפתוח איתו שיחה, אתה אומר לו, זה שלי? ואז הוא מזנק, אני אראה לך מה שלי? הוא עכשיו עסוק בלהרבות נכסים. זה השלב הבא. ואז, זה אגב שלב ש... אגב, כל השלבים האלה ממשיכים, רק בשלב מסוים הם הופכים להיות כאילו לא הדומיננטיים. לא בטוח, לפעמים זה מאוד דומיננטי האכילה, או מאוד דומיננטי הנכסים, אבל הם כבר לא השלב הטבעי לזה כדבר יחידאי, שבו אתה מזהה את הדבר הנכון. שלב הבא זה השלב של המתבגר, שבו השאיפה שלו המרכזית היא השאיפה המינית, היא השאיפה של גוף. הרצון החיותי. זה השלב השלישי אצלו. כשהוא מתבגר יותר, מגיע שלב שבו זה קצת נרגע או לא, זה לא משנה, גם הנכסים לא משנה. עכשיו הוא מאוד צריך כבוד. תינוק לא צריך כבוד. הוא יצחק מזה אם תיתן לו. הוא לא מבין מה שאתה אומר. תגיד לו, אתה תשב במקום המכובד. לא, הוא רוצה ליד הדובי. מה אתה מבלבל במוח? זה הכי מכובד. הוא לא יבין את הנושא. לא יבין את הנושא. תדבר עם תינוק על ממון, הוא לא יבין את הנושא. יש לו שלבים. שלב הזה זה השלב של הכבוד. אתה לא תפגע בי. הכבוד, כבודו של אדם. השלב החמישי, שהוא השלב הזקנתי יותר, האדם מבקש שישרתו אותו. האדם מבקש את העזרה, הוא מבקש את את המלכות במובן החיובי. אוטומטית יש לנו קונוטציה שלילית בישרתו אותו, אבל זה לא צריך להיות שלילי. כמו שיש לנו קונוטציה שלילית אולי בתאוות ממון, אבל זה לא צריך להיות שלילי. אם נעבור רגע על השלבים במשנה, תראו איזה יופי זה. מרבה, מה השלב הראשון? מרבה מה? בשר. פשוט אוכל. מרבה בשר. זה השלב הראשון, מרבה בשר. ועל השלב הזה באה המשנה ואומרת את הדבר הפלאי הבא. בעצם ההיגיון היה, עכשיו נצא רגע מהתהליך של הגיל וההגדרות הפסיכולוגיות המקובלות שאנחנו מכירים, והמשנה נכנסת אליהם נפלא. ההיגיון היה שמרבה בשר, הוא יהיה בריא. תאכל, תגדל. לא תאכל, איך תגדל? נכון? מקראות מפורשים. לחן אמהי. תאכל, תגדל. נו, אבל מסתבר שמרבה בשר, מרבה רימה. זה לכאורה לא הגיוני. אם הבשר הוא טוב, תאכל הרבה. יש לרמב״ם בפרק הרפואה שלו, בהלכות דעות, יסוד עצום, למדנו יחד את הלכות דעות, יסוד עצום, שיסוד כל המחלות זה לאכול יותר ממה שצריך. הוא אומר, הרבה יותר גרוע מאוכל רע, זה אוכל טוב יותר ממה שצריך. הוא גם מדבר על המחלה הנפשית, של חוסר היכולת לסבוע. אמרנו פעם, יש בעברית ביטוי שאני לא יודע אם יש לו שפות אחרות שמתרגמות אותו, מתרגמים, אבל אני לא יודע אם מתכוונים באותה מילים. שבע רצון. זו מילה מדהימה. זה אדם ששבע ורוצה. בעברית המודרנית אומרים, לא רוצה, אני שבע. נכון? שבע רצון זה שהוא רוצה, אבל הוא שבע, הוא לא רוצה. אתם יודעים מי הדוגמה הקלאסית לזה? רוצים ללמוד מידות על שבע ורוצה ולא רוצה יותר? הדוגמה עלי אדמות, ערב חג השבועות. זוכרים את רות? יושבת שם עם הנערים הקוצרים, מבוישת בצד, ובועז רוצה שהיא תתקרב. ואז הוא אומר לה, גושי הלום, וטבלת פיתך בחומץ. אנחנו נקרא רות, מחר בתיקון או מחר בשבועות. גושי הלום וטבלת פיתך בחומץ, זוכרים? בעצם הרעיון שלו הוא הרי לא יאמן מה שבועז עושה. הוא רואה את המרחק, הוא רואה את הפחד, את הבושה. ואז הוא אומר לה, תתקרבי, אבל אין ברירה, כולם מנגבים מאותה צלחת בחומוס פה. אז תשימי את הפיתך בחומץ. והיא טובלת פיתה, ואז בועז ויצבות לה קלי. אתם זוכרים? הוא צובט לה קלי, הוא נותן לה קצת, והוא נותן לה, מה שמסמל שם יותר מכל את קבלתה של רות, ותאכל, ותשבע, ותותר. לא רע בכלל. זה צ'ופצ'יק של הסוף, לא של הקוף, של הפיתה, לא של הקומקום, זה הסוף של הצ'ופצ'יק. היא אוכלת, שבעה, כתוב ותשבע, המקרא לא היה אומר ותשבע אם היא לא שבעה. לא כתוב ותאכל ותעשה את עצמה שבעה. ותאכל, זה היה ותאכל, אז גם ותשבע זה היה. ותותר, ואת המותר היא מביאה לנעמי חמותה. זה לא יאמן. צ'ופצ'יק של פיתה. כי הלסבוע הוא עבודת מידות. אנחנו כולנו יודעים את זה. הלסבוע הוא עבודה של מידות. אני יודע את זה מהמקום שאני יודע איך שאני לא יודע את זה. הלסבוע הוא בכלל לא שאלה עובדתית. הוא עבודת המידות נטו. מרבה בשר, בניגוד להיגיון הטכני לכאורה, שהיה צריך להיות הרבה טוב, מרבה רימה. הוא מרבה מוות. חלק מן המפרשים אומרים מרבה רימה במותו, חלק מן המפרשים אומרים עכשיו. הוא מתקרב אל המוות. אבל זה המרבה בשר שייך לאיזה שלב בגדילה? נו, לשלב הינקות, אכילה ושתייה. מרבה נכסים, זוכרים במיטה של התינוק, מה עכשיו עושים? שלמה אתה מכניס אותו למיטה הרי? שינוח, שמעתי. למה אתה מכניס אותו למיטה? כי אם לא תכניס אותו, הוא ירבה נכסים. הוא ירבה נכסים, את כל מה שיש הוא ירבה. הוא ייקח הכל, כל מה שהוא קרוב אליו. נכון? המיטה בנושא הזה זה אגף סגור. בוא נדבר ישיר. בסדר, לא שומעים אותנו עכשיו. אז זה אגף סגור לחיסכון הנכסים שלי. כלומר, זה בעצם ויכוח על הנכסים. מרבה נכסים, אבל לא בגלל שהוא בן 3, הוא כבר בן 30. והוא ממשיך את השלב הזה. אדיפלי, לא אדיפלי, נכסים עכשיו. מרבה נכסים, מרבה דאגה. נגיע לזה עוד מעט. נגיע לחצי השני, נגיע כשנשווה את ההמשך. נו, שלב ג' בחיים, הוא מתבגר. עכשיו מגיע השלב של הגוף, של המין, מרבה נשים. זה אותו דבר כמו מרבה בשר. למה אתה לא שבע? כי לא התפתחה אצלך עבודת המידות שלה לסבוע. לכאורה מרבה נשים, מרבה אהבה. כך לכאורה, לא? פעם חשבתי שבאמת מי ששרים על אהבה ומזמרים על הם המומחים לאהבה. אז ככל שאתה יותר עוסק בה, אתה אמור להיות יותר מומחה. אז למה אתה מרבה? כי לא למדת את הסביעה. וכל המגמה של הלל זה לתאר כמה הריבויים קשים לאדם. זו לשונו של הרב מברטנורה בפירוש, לא צריך לקרוא אותו, אפשר לעבור עליו אחרי זה. כמה הריבויים קשים לאדם. אז הגדרנו את זה ברמב״ם בנושא האכילה והשתייה. אחר כך הגדרנו את זה אצל התינוק בנושא הנכסים. מה קורה לתינוק שמקבל כל מה שהוא רוצה? נורא. עכשיו, לא אצלו מדובר דאגה, הוא לא דואג. מה פתאום הוא דואג? אמא תיתן לו הכל. הוא לא דואג. כשזה עובר מגיל 3 לגיל 50, הוא כדאי לדאוג. מרבה נשים, אין לו את מנגנון העצירה, אין לו את מנגנון האיזון, אין לו את המנגנון של הסביעה של ותאכל ותשבע ותותר. הוא לא מבין את התענוג שבסביעה בלי המרוץ הבא. מרבה נשים, מרבה כשפים. חכו עם החצי השני, אנחנו נגיע אליו, אנחנו עוברים את המשנה לאט לאט בעזרת השם. שלב הרביעי שהאדם זקוק לו הוא הכבוד. נכון? אכילה ושתייה, ינקות, נכסים, משחקים, צעצועים, כל מה שיש בבית, הכל שלי. מין. אז מגיע שלב שהחלק הדומיננטי באדם הוא הכבוד שלי. והכבוד הזה יכול להרוג אותו. והמון משניות עוסקות בכבוד הזה, במובן החיובי והשלילי. סוף הכבוד לבוא. לברוח מן הכבוד. אתם מכירים את הוורט המפורסם של ההוא שבא אל הרבי ואמר שכתוב שמי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. הוא אמר לו, אני כבר בורח מהכבוד שנים והוא עוד לא הגיע. אז הוא אמר לו, אדוני, איזה בורח, אתה כל 5 דקות מסתכל אחורה לראות איפה הוא. כל הזמן ככה מסתכל, איך יגיע? הוא רוצה לתפוס אותך ברוגע. הכבוד הוא שלב מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב, אי אפשר להתעלם ממנו. הוא שלב בגדילה. זה שלב אצל ילד שבו עכשיו זה לא החלק הגופני, וזה החלק של הכבוד. השפחות, מדובר בשפחות כנעניות. הצורך בשפחות נובע ממה? תחשבו, יש נשים, צריך שפחות. למה יש נשים? כי יש נכסים. כל דבר מוליד את השני. למה יש נכסים? כי יש בשר. עכשיו צריך כבוד. בשביל כבוד צריך שפחות. מכירים את השירים של רוטשילד ושל כל אלה, מדרגות שלא הולכות משום מקום לשום מקום רק כדי שיהיו, וצריך שפחות. אומרים שפעם שני חסידים נפגשו ודנו מי רבי יותר גדול, הרבי של מי יותר גדול. אז הם אמרו שנראה את זה לפי מספר השמשים. עשו חשבון וראו שאצל זה יש שמש אחד יותר מהשני. ואז התחילו לבדוק מה התפקיד של כל שמש. אז הלכו לפי הטיש. אמרו בטיש יש תפקיד אחד, זה שמביא את הדג. התפקיד השני זה שמזיז את הכיסא, עושה ככה. התפקיד השלישי זה ש... בסדר, הגיעו שווה. ואז ראו שאחד נשאר מיותר. ואז הוא אומר לו, מה, אצלכם אין את זה? אומר לו, מה? אומרת, כשהרבא גומר את הדברי תורה, אז יש לנו שמש, התפקיד שלו זה לעשות את זה חשוב מאוד. יש אחד שעושה את אז מרבה שפחות, זה השלב שבו אתה צריך את האחד שעושה פשש, ואת האחד שעושה שש, ואחד שעושה. זה שלב כזה בחיים. מרבה שפחות, מרבה זימה. אנחנו לחצי השני נגיע בכל עוד מעט. מרבה עבדים, מרבה גזל. העבדים זה כבר לא הכבוד. זה צורך שישרתו אותי. זה עבדים כנעניים. זה עבדים שהוא קורא להם, וזה צורך שישרתו אותי. זה מין צורך כזה של אדם. בשלבים האלה זה מצב זקנתי כזה, אבל הוא לא אמיתי. והוא גם אמיתי, כמו כל מה שאמרנו, כמו הכבוד, כמו אבל הוא שלב כזה שבו אני רוצה שישרתו אותי. אני צריך שישרתו אותי. זה גם שלב של אי אמונה בכוח של עצמי לאט לאט. אבל אני צריך את זה, אני חייב, אני לא יכול לעשות זה לבד, אף לא ידעתי, אני לא יודע איך עושים תאי. לא יודע. לא מכיר, לא יודע איך עושים. ואז מרבה עבדים, מרבה גזל. אל מול החמישה האלה, עוד מעט נדבר על השלילה מה קורה בכל אחד, מה שאמרנו, כשפים, זימה, גזל, נדבר על זה. אל מול החמישה האלה, באים הריבועים הטובים. מרבה תורה, מרבה חיים. יש לכם תלוח, אתם רואים? מה קרה למרבה בשר? מה הוא מרבה? רימה, מה ההפך מרימה? חיים. רימה ותולעה. תראו את המשנה הזו, איך היא בנויה, היא פשוט מובנית מדהים. המרבה בשר, לכאורה היה אמור להרבות חיים. נכון? זה מה שהיה אמור להרבות חיים. אבל זה מרבה רימה, כל אחד יודע את זה. המרבה תורה, לכאורה היה אמור למעט חיים. כי פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תשען, וחיי צער תחיה, זה חיים? המרבה תורה לכאורה מקטט רגליו ממקום למקום כדי ללמוד תורה, הוא מאבד זמנים, הוא מרבה תורה. הוא לא רק בא לקבל איזה מין הנאות כאלה של 20 שניות. הוא מרבה תורה, מדובר פה על מישהו רציני. מרבה תורה. המודל למרבה תורה יהיה המשנה הבאה, רבן יוחנן בן זכאי. שלא הניח לא מקרא ולא משנה ולא מרבה תורה. אז מרבה תורה, איך מרבה חיים? אתם זוכרים כשרבן יוחנן בן זכאי יצא מירושלים ויבקש את יבנה וחכמיה? הוא יבקש עוד משהו אחד, את מה? את רבי צדוק. ורופא לרבי צדוק. מביאים את רבי צדוק ורואים שהוא אין לו משקל בכלל. כי הוא היה צם 40 שנה משבת לשבת. רואים שגוררתו יוצאת ממנו כבר. והקיסר המרושע הזה אומר, זה, אותו ביקשת, הצעתי לך מה שאתה רוצה, זה מה שביקשת? הוא אומר להם, רשעים עוד רבי צדוק אחד, ולא הייתם יכולים להתקרב בכלל לירושלים. זה מגן על ירושלים, מה שיש ירושלים זה רבי צדוק. מה שהם שואלים אותו בעצם, זה חיים?
זה מרבה חיים.
זה מרבה תורה, מרבה חיים. את זה ביקש רבי יוחנן בן זכאי. יבנה וחכמיה, בשביל מה? כדי ללמד איך ממשיכים רבי צדוק. ועומד מולו המרבה בשר. וזה מפגש מדהים, הרי מאיפה יוצא רבי יוחנן בן זכאי? מארון מתים. אתם זוכרים את הסיפור? הדיון הוא על מי מת ומי חי. הדיון הוא על חיים ומוות. זה סיפור נפלא שם. פתאום מביאים לו את רבי צדוק, והוא נראה לו כמו אחד מהמתים. הוא אומר לו את רבי צדוק אחד. איזה ריבועים מול איזה ריבועים. תראו את הדייקנות, הדייקנות היא מופלאה פה. מרבה בשר, מרבה רימה, לא רק מוות, אלא רימה. רימה זה מה שאוכל את הגוף. עכשיו צריך להבין את העומק שאני אומר מה שאוכל את הגוף. יש מה שנקרא קליפות. יש מה שנקרא חיצוניים. נגיד את זה במילים פשוטות, לא במילים פנימיות. כשיש פה אוכל טוב, מוזמנים אליו כולם, וגם הזרובים, גם היתושים. הם לא הוזמנו לפני הגעת האוכל הטוב. צריך להבין את זה. כלומר, האוכל הטוב מזמין את הכל. גם רוחניות מזמינה הכל, צריך לדעת. לכן מרבה זה מסוכן. ובא הלל הזקן ואומר, איזה מרבה הוא כן נכון. יש 10 חלקים לאדם, כמו שאמרנו. שתי עיניים, שתי אוזניים, פה, החלקים הרוחניים, שתי ידיים, שתי רגליים וראש הגבייה, שהם החלקים ששייכים לאדם מהאדמה והאדם מהשמיים. במה מרבים ובמה כל התפקיד הוא לדעת לצמצם, להנות. כתוב, עתיד אדם שייתן את הדין על מה שיכול היה להנות ממנו בעולם הזה ולא נהנה. אבל להנות זה ותאכל ותשבע ותותר, להנות זה לא להרבות רימה. כשאדם נברא, הוא נברא אפר מן האדמה. אוי ואבוי אם הוא היה נברא אפר ללא מינון. אבל אז נופחה באפיו נשמת חיים. אתם יודעים איך מנפחים? עוד, עוד, עוד. וכיוון שנשמת החיים היא נשמה מן השמיים, הרי כשהגוף כבר נותן לה את האיזון, אין בה הפסקה. עוד נגיע לזה עוד מעט הלאה. מרבה תורה, מרבה חיים, זה בדיוק מול מרבה בשר. כי הבשר הוא לא דבר רע, אבל הגבול שלו הוא היסוד. מול מרבה בשר, מרבה רימה, ראינו. מה הדבר הבא? מרבה מה? נו, אתם במשנה? נניח שיש לוח, סיכמנו שהיום יש לוח. נו, אז מה הדבר הבא? מרבה נכסים, מרבה דאגה. ומה הדבר הבא בחלק השני? מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. יש אגב גרסה של רבנו יונה, מרבה חוכמה, מרבה ישיבה. ולא מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. מרבה ישיבה פירושו, נראה לי את הרב מברטנורה על המילה ישיבה. מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. מרבה חוכמה שנותן טעם לדבריו והסברות שלו מתיישבות על לב השומעין. מרבה ישיבה, הרבה תלמידים מתקבצים ובאים לשמוע סברותיו. ואית דגרסי, ויש הגורסים, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה, כמו שיש אצלנו. אתם רואים שאצלו היה גרסה הפוכה בהתחלה. מי שמרבה בתלמידים, התלמידים מחדדים אותו ומרבין ומוסיפין על חוכמתו. אז נתחיל מהפירוש הזה, כי זה הגרסה שלפנינו. מרבה ישיבה זה מרבה בתלמידים, מרבה ישיבה. מרבה ישיבה מאוד מתאים למרבה מה? נכסים. זה ממש אותו דבר. זה עוד תלמיד, ועוד תלמיד, ועוד סברה, ועוד סברה. ובא לך להגיד, אדוני, אתה תשתגע מרוב סברות. עזוב. תלך בכיוון אחד. אתם מכירים את השאלה הקלאסית כשמתחילים בסברות? טוב, רגע, מה הלכה? עזוב, אני לא מבין מקום וחום מה שאתה אומר. מרבה ישיבה פירושו מרבה כאלה שמיישבים את הדעת, מיישבים את השאלות, מיישבים את הסברות. מרבה ישיבה. מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. החוכמה היא דבר שאין לו סוף. החוכמה היא החוכמה הילאה. החוכמה זה, אגב, יש פה חוכמה, בינה ודעת. אם תשימו לב עוד מעט, מרבה תבונה יש, מרבה חוכמה ומרבה חיים. שזה חוכמה, בינה ודעת. אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אבל אתם יודעים מה זה מרבה ישיבה, מרבה חוכמה? יש ביטוי נפלא בפתיחתו של בעל ארוך השולחן. מכירים את הספר ארוך השולחן, קוראים לו בטעות כולם? ארוך השולחן? זה ארוך השולחן. ארוך השולחן זה פסוק. והוא השתמש בפסוק הזה כי הוא רצה לכתוב ספר על השולחן ארוך, והוא בא לעשות עריכה מחודשת. ארוך השולחן. הוא כותב את הספר, זה ספר פסיקה מדהים, מופלא, שכותב אותו רבי יחיאל מיכאל אפשטיין, ניבולוז'ין, לא חשוב. היה גם חותנו ובהמשך גיסו של הנציב. כי אשתו נפטרה והתחתנו אחרי זה בדור שני. והוא בהקדמתו לחושן משפט כותב דבר מעניין מאוד. כותב בהקדמתו לחושן משפט, אני יודע שיהיו רגעים שאתה תתרגז. זה במילים שלי, לא במילים שלו. אומר את זה הרבה יותר יפה. זה ערב מתן תורה. אני יודע שכל פעם כשאני אגיד לך סברה, אתה תדע מראש שיש סברה הפוכה. וכשאני אגיד לך מה אומר אביי, אתה יודע שרב אומר הפוך. ואתה תצא קצת לאיבוד מהסברות. ואני רוצה להגיד לך, שהתורה נקראת שירה. ועכשיו ציטוט שלו. ותפארת השיר, תשמעו ביטוי, הוא כשימצאו קולות קולות משונים זה מזה. יודעים מה הוא אומר? הוא אומר שירה, אם אתה יודע טוב מוזיקה, אתה לא מפחד מאלף כלים על הבמה. כי יש מנצח, וכל כלי, ככל שהוא שונה יותר, מוסיף לשירה. אם אתה מפחד ממוזיקה, אתה מסתפק בחליל שלך, ובתנאי שיהיה שקט. ואם זה לא יוצא לא טוב, זה בגלל שיש רעש. הרצפה עקומה. מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. כי הרי מה רוצה להגיד החוכמה האלוקית? שאין שום דבר שהחוכמה לא מתייחסת אליו. אין שום קול שהיא לא מתייחסת אליו. כמה כלים יכולים להופיע בקונצרט? אין סוף. אין כלי שלא מוזמן. יש מנצח. השאלה היא איך הם משתלבים. אז התווים הם לכינור, אבל אפשר אלף כינור. וההבדלים והצרימות כביכול, אם הן בנויות נכון, אתם מבינים מה זה מרבה נכסים, מרבה דאגה, מול מרבה ישיבה, מרבה חוכמה? המרבה נכסים הוא לכאורה מרבה דברים שהוא ישלוט בהם. הוא לכאורה יכול לשלוט. ולמה הוא מרבה דאגה? כי פתאום הוא רואה שבמה שהוא טען שהוא שולט, הוא בכלל לא שולט. הוא ראה 100% שהוא שולט בזה. הוא שולט בחשבון. רק הוא מעולם לא תכנן שהמתחרה מהצד השני שולט גם כן בחשבון. הוא גם לא תכנן שמזג האוויר ישנה את המצב הכלכלי. הוא פתאום לא מבין שהנכסים שהוא כביכול שולט בהם, הם מה שגורם לו לדאגה. עכשיו, כשהוא היה תינוק, זוכרים את השלבים? והוא הרבה נכסים. כל פעם כשלא הצליחו להכניס אותו לאגף הסגור של המיטה, הוא התרגל שעם הרבה נכסים זה מצוין, כי תמיד יהיה לו את הקפלה כשהוא צריך. אף פעם לא יהיה חסר לו קפלה. כל פעם שהוא יצטרך יהיה לו. ובאמת לא היה מה לדאוג. אבל מה אפשר לעשות שכשגדלים, לא כל החיים קפלה. ואז מרבה נכסים, מרבה דאגה, וזה סתירה, כמו שמרבה בשר, מרבה רימה, זה סתירה, הרי בשר זה טוב, אמא אמרה לי, תאכל, תגדל. ופתאום המרבה בשר זה מה שהורס אותי. המרבה נכסים, איך יכול להיות שזה מרבה דאגה? אם מרבה נכסים זה טוב, יהיה לך קפלות, הכל יהיה, לא חסר כלום. מחשב אישי לכל ילד והכל ייפטר. עוד מעט נגיע למחשף אישי לכל ילד, זה במרבה נשים, הרבה כשפים, זה נגיע עוד מעט. אבל יהיה הכל, ואז יש לך מרבה נכסים, מה הבעיה? איך, למה נדאוג? ואז בא מול זה, זה פלא פלאות. מרבה ישיבה, אוי ויי. איך אני אשלוט? כל אחד יגיד לי סברה אחרת, אני אגיד לי הפוך, הוא יהרוס לי את כל מה שבניתי, אני אבנה מגדל, יבוא נודניק אחד ויהפוך לי את כל המגדל. כל המגדל הוא יהפוך לי. אז צריך לדאוג מזה. מספרים על החזון איש, שפעם שאל אותו אחד המשכילים, אמר לו, תשמע, יש דבר אחד שאני לא יכול לסבול אצלכם. למה כשנכנסים לבית מדרש, כולם צועקים? אומר, אי אפשר עם הצעקות האלה, תדברו בשקט. אומר, תיכנס אצלנו לספרייה. זבוב, לא נשמע. למה צועקים? שמע, אני אגיד לך, האמת אתה צודק, אבל אני אגיד לך את הסברה. יושב בחור אצלך בספרייה, אתה מגיע לשם, לומד, בסדר, באת שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, בסדר, יש לך את הבית שלך, יש לך את זה. יושב אצלי בחור, אין לו כלום, מה יש לו? כלום, מה יש לו? יש לו סברה. פתאום בא חברותה שלו, וגנב לו אותה. תגיד לי, מה נכנס אליך גנב הביתה, היית מדבר בשקט? כמו בספרייה. עכשיו זה הדבר היחיד שיש לו, אין לו כלום חוץ מהסברה שלו. בא עכשיו חברותה ואומר לו, הסברה שלך, אל תכעס עליי, מטומטמת. זה מה שנשאר לו. מה יישאר לו? אז הוא צועק. לקחו לו את כל המכסים שלו, אין לו כלום. אז הוא צועק, מסכן, מה לעשות? אמר לו, שכנעת אותי. אז בעצם היה צריך להיות שמרבה ישיבה היה מרבה מאוד דאגה. אני רוצה לספר סיפור מאוד מאוד אישי, אני ככה פה מרגיש בבית. עד 120 אבי ככה קצת, צריך הרבה בריאות עכשיו. אנה יודעת. במוצאי שבת, באמצע הלילה, קצת בשכחה, ויש איזשהו משהו רפואי שנמצא עכשיו בגופו, והוא שוכח שזה בעצם קיים, והוא לא... הייתי לידו כל הלילה, ואמרתי לו, אבא, הדבר הכי טוב עכשיו, זה בוא ננסה עכשיו לא לחשוב. בוא נראה איך עושים את זה. אתה לימדת אותי כל החיים לחשוב. עכשיו בוא ננסה לא לחשוב. זו חוצפה שלי, אבל בוא, אם לא תחשוב, ושכנעתי, אמרתי לו, אם לא תחשוב, אז תהיה פעילות מעיים, והכל יהיה בסדר. ששכנעתי את עצמי היה מצוין, היה 3:30 בלילה, בפעם ה-600 שאתה אומר את זה. עכשיו ננסה לא לחשוב. אז לא עבד לי. ואז בשלב מסוים אמרתי לו, אבא, יש דרך להשביט את המוח. איך לא חושבים? זה תופס לי את היד. הוא אומר לי, מוטי, יש דרך מצוינת להשביט את המוח. תראה מה? זאת אומרת, אם הייתי עכשיו יכול לחשוב על סוגיה עם רשי וטוספות. אמרתי לו, למה? זאת אומרת, כי עם זה אפשר להירדם. אבל כשאני חושב על דברים שאין לי עליהם שליטה, איך אפשר להירדם? אני לא מבין מה יש פה. אתם שומעים את המשפט? לא ראיתי אותו בחיים נרדם ברשי וטוספות. אתם יודעים מה הוא מתכוון? לכאורה... זה היה מאפשר לי, לכאורה הייתי צריך לא להירדם. אני עכשיו צריך לפסוק, אני צריך להגיד הפוך. איך אפשר להירדם? אבל כשאתה מרבה ישיבה, אתה יודע מה שלך ומה לא שלך. אז אתה יכול להירדם. אתה יודע מה יש לך עליו שליטה? ומה המקור? ואתה בטל אל המקור ונרדם. אתם יודעים למה קוראים יונה במנחה של יום הכיפורים? לדעתי, זה ישמע לכם מוזם. אתם יודעים מה אני מתפעל מיונה הנביא יותר מהכל? שערה בים, האונייה הולכת להישבר. הוא ישן. מה לך נרדם? הוא שלם עם ההחלטה שלו. בעקדת יצחק כתוב, וישכם אברהם בבוקר. אומר הרב קוק, סימן שהוא הלך לישון. כי בשביל וישכם צריך לישון טוב. אבל אמרו לך מחר לשחוט את בנך. הקודש ברוך הוא אמר, אז צריך כוח. צריכים לישון. מרבה נכסים לא נרדם. כי זה לא שלי. אני יודע מי שם לי את הצינור הזה? אני יודע מי תקע לי עכשיו את המניה מהצד השני? אני יודע מי נולד פה? איך אני יכול בכלל לשלוט על זה? מרבה נכסים כאילו הוא זה ששולט. אייקון, לא, איך קוראים לזה? אייקון? אייפון, אייקון, אייקון. הוא האייקון, טייקון. טעות שלי. הוא טייקון. סליחה, מכילה, אני לא בעניינים. מישהו שאל אותי, אין לך פלאפון יותר מודרני, אמרתי לו, זה דור שלישי. אומר לי, איך דור שלישי? אמרתי לו, זה קיבלתי מסבא שלי, קיבלתי מאבא שלי, זה דור שלישי. טייקון, אז הוא טייקון, הוא רואה שולט על הכל. והמרבה נכסים, זה פלא פלאות, הוא מרבה דאגה, אני יודע את זה מהחיים, אני יודע את זה, בקפלה זו היה פעם האחרונה שהרבית הנכסים ולא דאגת. ומאז אתה מרבה נכסים, מרבה דאגה. ומרבה ישיבה שהיה אמור לדאוג לגמרי, כי יש לו החלטות והכרעות וגונבים לו, והוא צועק גנב. מה היית צריך עכשיו? סוגיה עם רשי ותוספות. עם זה אפשר להירדם. עם זה אתה ישן אולי שעה, אבל טוב. שינה מלאה. זה אחד מול השני. חמישה מול חמישה. חכו, זה רק התחלה של המשנה. מרבה נשים, מרבה כשפים היה בחלק הראשון של החמישה של הארץ. נכון? נו, ומול זה מה? מרבה עיצה, מרבה תבונה. הלל לא רק אומר אמרות, הוא אומר גם פתרונות. טוב, יפה מאוד מה שאתה אומר, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה, אבל אני רוצה נכסים. תדע לך שבתורה יש לא רק את המקביל לבשר. אתם יודעים מה זה תורה? זה מקביל לבשר. תורה זה חיים. דעת. זה הרצון לבשר. בתורה יש גם את המקביל הנכסים. המקביל הנכסים נקרא הישיבה. עוד מוזיקה, עוד שיטה, הפוך. בוא נתווכח. בעצם אתם יודעים מה ההבדל בין תורה לישיבה? תורה זה לקבל את התורה הפסיבי. ישיבה זה להתווכח איתה. ישיבה זה לא להסכים, ישיבה זה למחות. יש באדם את הפן הלוחם, את הפן המורד. ואז באה השאלה, אחרי מרבה תורה, מרבה חיים מצוין, חיים חיים. את המרידה תהיה לי? את הרצון לנכסים יהיה לי? את השליטה תהיה לי? ואז אני עונה לו, אדוני, כן, אבל לא בצורה של הנכסים שיפילו אותך. שידאיגו אותך, כי אתה לא יודע לשלוט על איזה צינור. אלא במרבה ישיבה, מרבה חוכמה. עכשיו באה השאלה השלישית, מה השלב השלישי בגדילה, נו? מה השלב השלישי בגדילה? האישור, תמין. אוקיי, אז הפתרון שלי הוא מרבה נשים. אז א', אני אומר לך, מוטיק, מרבה נשים, הבנתי. אתה יודע מה גורם מרבה נשים? כשאתה לא מצליח לסבוע באכילה, אז מרבה בשר, מרבה רימה. נכון? כשאתה לא מצליח לסבוע בנכסים, אז מרבה דאגה. והדאגה גומרת את האדם. היא הורגת אותך. זה לא דאגה, אני דואג. אתה נהרג. כשאתה לא שבע, למה אתה מרבה נשים? למה אתה לא שבע? המרבה נשים הביא אותך למקום שאתה כאילו חושב שאתה הגבר פה, אבל פתאום אתה נכנס לכשפים. כלומר, אתה הופך ללגמרי פסיבי. רבינו יונה מסביר, מרבה כשפים לא במובן של מחשפים. הרי מרבה נשים, אז כל אחת רוצה אותך. ואתה רוצה. אז היא קונה אותך בכשפיה. בקסמיה. וזאת קונה אותך כך, וזה קונה אותך כך, ופתאום בעצם מה שאתה קורא שליטה, הופך לאיבוד המוחין הרבה יותר גדול מהדאגה. בדאגה של מרבה נכסים, אתה בדאגה, אבל המוח עוד עובד. באי השליטה של מרבה נשים, המוח בכלל לא עובד בה. אתה בעצם באסטרולוגיה, אתה בכשפים. אתה נתון לכישופים. אתה הכנסת את עצמך למקום של כישופים. זה כל כך עמוק. המקום המיני, נשים, לא נשים, בכלל לא משנה לך, מביא אותך למקום הכישופי. למקום שבו לא אתה מרבה בשר, בסדר, אני עדיין חושב. רק מה? מרבה רימה. המוח עובד. המוח עובד ורואה איך האדם מאבד את גופו. זה לא פוגע במוח. זה ודאי, הורס לך את הצלילות, כי זה עושה לך כאבים, כי זה עושה לך זה. הבנתי. מרבה נכסים, מרבה דאגה, אני דואג, אני כבר לא יכול להיות מרוכז, אתם מכירים? מרבה נשים, פשוט המוח הולך. אתה מאבד את עצמם, אתה מאבד את המוח. למרות שהגעת לשם ממקום שאתה שולט. ומאיפה הגעת לשליטה המינית הזאת? כי מי שיש לו בשר רוצה נכסים, מי שיש לו נכסים רוצה... זה גם גילאי וגם חיים. נו, אז מה ההצעה שלך? אוקיי, הסברת לי מה רע. מה ההצעה שלך? הצעה? מרבה עיצה. מרבה תבונה. לא הבנתי. נשים, הבנתי, עיצה, לא הבנתי. מה, איך העיצה עוזרת לי בה? בתורה יש תורה, שזה הפסיביות. יש את הישיבה, שזה ההפך, האקטיביזם, ההתנגדות, הלחימה, האי הסכמה. הוויכוח עם מי, אתם יודעים עם מי אני מתווכח בישיבה? עם הרמב״ם. עם כולם. זה מגרש התגוששות. פה כולם מתגוששות, אין פה, אף אחד לא יגיד לי, אבל כתוב. כתוב, לך מפה, בטלן. אני אתווכח עם הלל ועם שמה, עם כולם. ואז באה תכונה נוספת. אדוני, תופעות הלוואי של ההתגוששות יכולות להיות שאתה יודע הכל. אתה יודע לקבל עיצה? כלומר, אתה יודע להתחבר לרבי? רבי זה לא דווקא רבי עכשיו. רבי זה חבר טוב שאתה יכול לעשות אותו לרבי שלך? אתה יודע לקבל עיצה? לקבל עיצה? לשמוע, לדעת את אי הידיעה? להתחבר? אתם יודעים מה נותן את העיצה וההתחברות? את הדבר הדומה למרבה נשים. למה אתה מרבה נשים? תרשה לי לומר לך משהו יותר עמוק. לא כי אתה כזה מיני. כי אתה רוצה חיבור, כי אתה רוצה אהבה. רק אתה לא יודע לסבוע. אז הפכת את זה מזמן למשהו שאתה לא שולט עליו. אבל בעצם ממה זה בא? כמו שהרצון לבשר, הרי לא בא מרוע, הוא בא מרצון לחיות. הרצון לנכסים, לא בא מרוע. הריבוי של אי השליטה בא ממשהו ממשיך הלאה. אבל זה בא ממקום הכי טוב שיש. המרבה נשים. בא מהמקום הכי טוב שיש בעולם. אז מאיפה זה בא במקור? מהצורך להתחבר, מהצורך להיות קשור למשהו, מהצורך להיות קשור לנצח. מהצורך למשהו שהוא אהבה נצחית עמוקה, מהצורך לפרוט ולרבות ולהיות חלק ממשהו. זה גוואלד, זה מרבה עצה. יש בתורה את המקום שבו אתה מתחבר. אתה מתחבר לנצח. אתה מתחבר לרבה שלך, ואתה מתחבר לתלמיד שלך, ואתה מתחבר לחבר שלך. אתה מתחבר. שם תעבוד את פעולת הצמצום. אתם זוכרים איך קוראים לימים האלה שלפני מתן תורה, ימי? אתם מבינים מה זה ימי הגבלה? יש משנה יותר מתאימה לימי הגבלה? ימי ההגבלה זה במה מגבילים ובמה מרבים. אין ברירה, בשביל להרבות פה, אתה צריך להגביל פה. איך אמרנו שיש 10 איברים לאדם בחזל? שתי עיניים, שתי אוזניים, פה, שתי ידיים, שתי רגליים, ראש הגבייה. אתה לא יכול כל הזמן לפעול עם הידיים ולצפות לראות. בשביל לראות אתה צריך לעמוד, אתה צריך לא להניח עכשיו את הרגליים. בשביל לשמוע, אתה צריך להיות לרגע מרוכז. תפסיק להזיז כל הזמן, אתה תשמע. אתם מכירים את השלב? תרגע. אתה לא יכול אחרת. או שאתה חושב עם חלקך הפיזי, המישושי, או שהפה, או ברית הלשון, או ברית המאור. אתה לא יכול לברוח. לא תשביט, תגביל. הגבל את ההר וקידשתו. שלושת ימים אל תיגשו. זה הידיים, זה הרגליים, זה אל תיגשו איש של אישה. תגביל. אף פעם לא תשביט, אין תשביט אצלנו. תשביט זה יותר גרוע מכלום. זה הרס. זה עבודה זרה ממש. אין תשביט. אין שנאת בשר. לא ריבועים. הגבלה, ואת הצורך בחיים תרבה בתורה בחיים. את הצורך הנכסי, האיסופי, הממוני, השליטתי, תרבה במרבה ישיבה. עוד כלי, עוד כלי, עוד דעה, עוד סברה, עוד. שם תקבל את הצורך הזה, אמיתית. ובנכסים שלך, תגדיל. תאכל את מה שאתה צריך, תלמד לסבוע מזה. כי אחרת אתה מאבד שליטה. מהמרבה ישיבה לא תאבד שליטה, מהמרבה נכסים תאבד שליטה. ואובדן השליטה הולך ומצובר תאוצה. המרבה נשים שבא בעקבות, המרבה בשר, המרבה נכסים. עכשיו יש לי נכסים, צריך, יש לי נשים. המרבה נשים שבא מהמקום הזה של החיבור, אובדן שליטה גמור, הוא כבר הוא לוקח אותי למקום של הכשפים. זה הכל פוקסים, זה הכל אולי. אתה כבר לא יודע להגדיר בכלל. זה בא לי, זה נשבר לי. הגדרות היופי שלך כבר משתנות. כל המציאויות שפעם איכשהו הייתה בהם שליטה, לאט לאט ההתמכרות משתנה. מרבה נשים, מרבה כשפים. מרבה עיצה, מרבה תבונה. שמתם לב פה לחוכמה, בינה ודעת? חיים, חוכמה, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה, מרבה עיצה, מרבה תבונה. המרבה עיצה, מה אני אקבל מהעיצה? אתה תלמד להתבונן בעצמך. עכשיו, כשאתה מתבונן בעצמך, אף אחד לא ייקח את זה ממך. זה שלך. כשיש לך נכסים, אתה דואג שיקחו לך אותם. כשיש לך בשר, אתה דואג שהתולעים ייקחו לך אותו. כשיש לך נשים, אתה דואג שהכשפים יקחו לך את המוח. כשיש לך עיצה, יש לך תבונה משלך. זה נראה הפוך, הכל הפוך. כי מרבה עיצה זה אחד פסיבי שנותנים לו הצעות. שמעת? למדת לבטל את עצמך? עכשיו תלמד איך מתבוננים לבד. יום יבוא ואתה תיתן את העיצה. גם לעצמך, מרבה תבונה. אלה דברים שאי אפשר לקחת ממך. מה היה הדבר הרביעי ברישה? זה משנה זאת. מה היה הדבר הרביעי? מרבה שפחות, מרבה זימה. בשלב של הגדילה, איך קראנו לו? הצורך בכבוד. כבוד, הרבה כבוד. כיוון שאני רוצה הרבה הרבה כבוד, אני רוצה הרבה שפחות. מדרגות שלא הולכות משום מקום לשום מקום, שידעו שיש. פה גר אדם עשיר. אבל כשאתה מרבה שפחות, אתה אפילו לא שם לב מה אתה מרבה בעולם, ומה אתה מרבה בעצמך, ומה אתה מרבה לך. אתה מרבה זימה. כי לשפחות האלה, מדובר בשפחות כנעניות שבאות ממקומות אחרים, והן בכלל לא שייכות למקום שלהם. אתה מרבה זנות. אתה מרבה דברים שבסופו של דבר, לא רק שאתה לא שולט בהם, אתה מאבד בכלל, לגמרי, לא רק שפים, אלא אתה רצית כבוד, אתה תרמס. הכבוד הזה ירמוס אותך. הכבוד הזה, אתה נותן אותו לאחרים. את הכבוד שלך אתה נותן. אתה תושפל. כי אותה הנקודה שבה רצית את הכבוד, בה אתה תושפל. נו, מה המקבילה למרבה שפחות? מרבה צדקה. לא הבנתי, מרבה צדקה, אז אני מפזר את מה שיש לי. זה לא גבל? מרבה צדקה! מרבה צדקה, מרבה שלום. אתם יודעים מה עושה הזימה? את המלחמה. את האי השלמו, מה זו זנות? זנות זו אחירות, אשר אתם זונים אחריהם. אתה זר, אתה אחר. אין השלמה, אין הרמוניה. אין קשר. מרבה צדקה, מרבה שלום. מרבה צדקה מייצר מציאות של שלום בעולם, של שלום עם המקור. זה נראה כאילו לא קשור עכשיו. מקודם דיברו על תורה, עכשיו מדברים על צדקה ועל שלום, זה היינו אח. חז"ל אומרים שהאדם העני יושב ואומר, כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? לא יש ולי אין. ומרבה הצדקה עושה שלום בינו לבינו. מרבה הצדקה עושה שלום בעולם. העולם הזה לא שלם, כי הוא לא פר, כי הוא לא הוגן. איך הוא יהיה שלם? כי תרבה שפחות? תרבה שפחות. נו, אז אתה מגדיל את הפערים. עכשיו אתה מפסיד, כי אתה מרבה זימה. מרבה צדקה, מרבה שלום. מרבה צדקה זה גם דבר נוסף. אדם כשהוא נכנס לעולם של תורה, אז בהתחלה הוא מרבה תורה, ואז הוא מרבה ישיבה, חברים, תלמידים. אחרי זה הוא מרבה עיצה, ואחר כך הוא מגיע לשלב שבו הוא עושה משפט וצדקה. חלק מהמפרשים אומרים כך במרבה צדקה. לא רק הוא מרבה צדקה בקופה, הוא מרבה צדקה. בעברית צדקה זה לא רק צדקה, בעברית צדקה זה צדק. הוא מרבה צדקה. כי הוא בא מהמקום הזה, אז הוא מרבה שלום. מה היה הדבר החמישי? מה היה הדבר החמישי? מרבה מה? עבדים. מרבה עבדים. כי מה השלב החמישי בגדילה? השלב של הזקנה שקראנו לו, אתה רצון למה? שישרתו אותי. ואז אני מרבה עבדים. אבל אתה לא תופס שאתה מרבה עבדים, הם גוזלים ממך לאט לאט. הם עובדים עליך. אתה כבר לא יודע בכלל מה עולה כמה, הם אומרים לך שזה עולה כך, הם עובדים עליך כל שנייה. מרבה עבדים, מרבה גזל. לא רק בעולם, בכלל כמו הזימה מקודם. נדמה לי שאמרו את זה על הרבי מוויז'ניץ, שכשהוא הזדקן, הרבי הקודם, אז הוא ביקש שחלק מהשמשים כבר, הוא לא צריך יותר, הוא לא צריך. אז שאלו אותו פעם למה. זאת אומרת, כשהייתי צעיר, אני יכולתי לנהל את כולם, עכשיו אני לא יכול לנהל את כל המנהלים שלי. אומר, אני יכול לנהל אותם. אני מפחד, זה מסוכן. מרבה עבדים, מרבה גזל, זה ככל שכאילו יש לך יותר עבדים, אבל אתה מפסיד, לוקחים ממך. אתה לא יודע מה קורה בכלל, אתה מאבד הכל. אתה רוצה שישרתו אותך, אבל האמת היא שהכל הפוך. נו, מה הדבר החמישי במשנה? תראו איזה יופי. מה הדבר החמישי? קנה שם טוב לעומת זאת, קנה לעצמו. אי אפשר לקחת את זה ממך. את זה לא גוזלים. לא הבנתי, אז מה קניתי? מה יש לי שלא גוזלים? שם. שם טוב. שם טוב זה לא רייטינג. זה זבל, זה שטויות. שם טוב זה שם טוב. בעיני אלוקים ואדם. שם טוב גם כשינסו לרמוס אותך. אין לך ממה לפחד. אי אפשר לקחת אותו. אם הוא אמיתי, אי אפשר לקחת אותו. שם טוב, אתם יודעים מה זה שם? זה מה שהאדם צריך לתת לכל הבריאה. אתם יודעים מה האדם צריך לתת בבריאה הזאת? רק דבר אחד, שמות. הוא נברא ביום שישי, אחרי חצות היום, אחר הצהריים, כדי להכניס את כל העולם לשבת. ולכל דבר לתת את שמו. אתם יודעים למה? למה הקדוש ברוך הוא לא נותן שמות? אני אומר את זה קשה, כי הוא לא יודע. מחילה. כי בשביל לתת שמות צריך מישהו שמחובר שמיים וארץ. והקדוש ברוך הוא שברא את האדם עפר מן האדמה, חמישה דברים תחתוניים, ונשמת חיים מן השמיים, חמישה דברים עליונים, מביא לו את כל החיות שנבראו מהארץ, ואומר לו, תחבר אותם לשורש שלהם בשמיים. אתה יודע איך מחברים. אתם יודעים מה זה שם? שם? שם זה ההפך משם. זו אותה מילה. כתוב בפסוק, אשר שם שמות בארץ. אל תקראי שמות, אלא שימות. אתם יודעים מה ההבדל בין שם לשם? שם זה שממה. שם זה שהוצאת את השממה מהמקום. עכשיו יש שם לשם. לא עוד שם. שם. קנה שם טוב, קנה לעצמו. אתם יודעים מה אומר הקדוש ברוך הוא לאדם כשהוא נולד? אל תנסה להיות שמש. היא עושה את זה יותר טוב ממך. אל תנסה להיות אריה, אל תנסה להיות פיל. אל תרכיב את כולם ביחד כדי לראות איך זה נראה ביחד כשזה עושה כך. תנסה דבר אחד. לחבר את החמישה למטה עם החמישה למעלה. אתה היחיד שיודע לחבר. לך יש את החוט. אתה מסכים להיות התופר של העולם? אתה המחבר. אתה קושר כל דבר למקור. אתה מסכים להכניס את כולם לשבת. ואתם יודעים מה קרה בערב שבת? הוא אכל מעץ הדעת. אתם יודעים למה? כי הוא רצה להיות מה? כי הוא רצה להיות מה? כי הנחש אמר לו, כי יודע אלוהים שתהיו כמוהו. כבר אמרנו פעם. אתם מבינים שזה החטא היחיד בעולם שבו כל המין האנושי היה שותף? אדם וחווה. כלומר, זה מה שקיבלנו ב-DNA. כל אחד נולד עם זה. כולם, מה שנקרא, ללא הבדל דת, גזע ומין. כל אחד נולד עם זה. עם הרצון להיות אלוהים. עם המלחמה באדם שבי. עם אי היכולת לחבר שמיים וארץ. קנה שם טוב. קנה לעצמו. אתם יודעים מה רוצה לעשות המרבה עבדים? להיות אלוקים. הוא רוצה הרבה אנשים שיגידו לו, אנו עבדיך ואתה... לא, לא, אבל כן. זה בדיוק מה שהוא רוצה. הוא רוצה את זה בבית, הוא רוצה את זה במעגלים הקרובים יותר, הוא רוצה את זה במעגלים הקרובים פחות. זה בדיוק מה שהוא רוצה, זה המסלול, זה התחיל במרבה בשר, הוא רוצה להגיע למרבה עבדים. ולא משנה עכשיו מה היו העבדים, העבדים יכולים להיות עבדים המוניים, והעבדים יכולים להיות שהוא איש מחקר חשוב, והעבדים זה כל העולם שאומר פשש, זה השמש ההוא שעושה פשש. זה אנשים שאומרים לו, אנחנו צריכים אותך. הוא בכלל לא מבין שאלה שאומרים לו, אנחנו צריכים אותך, סך הכל מנצלים אותו. הם צריכים אותו לקדנציה הקרובה. זה כבס וזרוק. הוא לא מבין כי הוא בתוך הכבס, הוא בהי. הוא לא קולט בכלל שזה הכל גזל. אתם יודעים את מה גוזלים העבדים? אותו, את אישיותו. אתם יודעים מה? אנטיתזה. קנה שם טוב. אז אתם יודעים את מה הוא קנה? הוא קנה את עצמותו. קנה לעצמו. זה לא חמישה מול חמישה? זאת המשנה. ואז מופיע הסיום. מה הסיום? קנה לו דברי תורה. קנה לו חיי העולם הבא. עכשיו בא הלל ואומר, אתה הבנת את הכל פה? מה שנקרא, אתה הבנת את זה? הבנת את הכל פה? יופי. לא יודע איך להסביר לך. תכפיל באין סוף. ואז תבין שכל זה גם בעולם הבא. הלל כאילו אומר, תשמע, אני לא מבין בעולם הבא. או אולי אתה לא, לא משנה. סתום הלל היה אומר, אני לא. אני מתכוון, אתה לא. בוא לא נדבר על העולם. אני מדבר על העולם הזה, הבנת? זה מה שיקרה לעולם הבא. לכן בא הביטוי בסוף דברי תורה. זה כאילו ירד. תורה, ישיבה, חוכמה, צדקה, שם טוב, דברי תורה. דברי תורה זה מה אתה אומר על הפסוק? קנה לו דברי תורה זה כן, כך זה מתחיל, דיבורים של תורה. קנה לו דברי תורה נכנס למסלול שהולך לחיי העולם הבא. התחיל בבשר, נכנס למסלול של מרבה גזל. התחיל בבשר, נכנס למסלול של איך גונבים אותו מעצמו, איך הרימה אוכלת, איך הדאגה מחרסמת, איך הכשפים מוציאים ממנו את המוחים, איך הזימה מאבדת לו את הזהות, איך הגזל גוזל אותו מהעולם. נכנס למסלול השני, נכנס לחיים, לחוכמה, לתבונה, לשלום, לעצמו. וכל זה הפלטפורמה של העולם הזה, לאיך עם זה נכנסים לעולם הבא. וכל זה הוא רק הקדמה, הוא פרומו לרבן יוחנן בן זכאי שקיבל מהלל ומשמי, אבל זה אחרי שבועז. שנזכה לקבלת התורה בשמחה ובאהבה ובפנימיות באמת, בכל, בכל, בכל.